שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום ראשון, באולפן סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
שלום סמי, שבוע טוב לך, שבוע טוב למאזינים, לא שבוע קל.
לא שבוע קל, נפתח הבוקר עם ידיעה אגומה, שר ישמעיל מכפר רמה נורא למוות הבוקר בזמן שישב במכוניתו. האמת שהתרגלנו כבר למעשה הרצח בחברה הערבית והדרוזית גם, כמעט 70 מעשי רצח מתחילת השנה. זה מקרה מעט שונה, כי מדובר בדרוזי שהיה יועץ של שרת החינוך יפעת שאשא ביטון. במגזר הערבי זועקים כבר הרבה מאוד שנים למשטרת ישראל לקחת מכנופיות הפשע את הנשקים, אך המשטרה, למרות מאמציה, מגלה אוזלת יד. באמת שגם החברה הערבית לא עושה מספיק כדי לבלום את התופעה המסוכנת הזו. מסתבר שיש לחיסולי החשבונות האלה עוד צד, מחריד במיוחד. הם מכוונים במקרים רבים לאנשים חפים מפשע וגם מוכשרים במיוחד. נדבר על ההסבר לכך.
ונחזור לאתגרים השוטפים שלנו. מחירי הדירות זינקו בשנה האחרונה בלמעלה מ7%, והם צפויים להמשיך לעלות בגלל מעט התחלות בנייה, כסף זול וזמינות של משאבים בקרב המשקיעים. עד שהממשלה תגדיל את ההיצע, המחירים עלולים לברוח, ולכן נדרשים צעדי חירום. למשל, הגבלת המשקיעים בשוק. גם על זה נדבר.
את הפקקים בכבישים כולם מכירים, אבל בשבועות האחרונים יש פקקים לא רק בנתיבי איילון, אלא גם בשערי הכניסה לישראל, בנמלי אשדוד וחיפה. מי שמסתובב שם יראה תורים של עשרות אוניות שממתינות לתורן לפרוק סחורה, והמתנה הזו עולה הרבה מאוד כסף. אבי ברלי יהיה איתנו כדי להסביר מי אשם בתורים האלה, לפחות בנמל אשדוד.
לממשלה יש תוכנית להפסיק את הנפקת אגרות החוב המיועדות או המסובסדות עבור ביטוחי החיים וקרנות הפנסיה, ולאפשר לכסף הזה, הפנסיוני, להיות מושקע כולו בשוק ההון. למי זה טוב? למי זה גרוע? והאם זה באמת יקרה? עדי ריבלין, שניהל בעבר את החוב הממשלתי, יהיה איתנו ואנחנו נדבר על זה. קדימה, מתחילים.
איתן, אני לא מומחה גדול לחברה הערבית, אני חייב להודות, אבל אני עוקב כבר כמה שנים אחר סיפורי מעשי הרצח בחברה הערבית, ולא פעם אני נתקל במקרים שבהם הנרצחים הם אנשים נורמטיביים לחלוטין, הרבה פעמים אנשים משכילים, מוכשרים, מצליחים, ואתה שואל את עצמך איך זה יכול להיות. אז יצא לי לשוחח עם כמה אנשים, ומסתבר שכחלק מה... חיסולי חשבונות, מהקרבות, בין חמולות וכו'.
נקמות אדם.
נקמות אדם, רוצחים דווקא את האנשים הכי טובים באותה משפחה. למה? כדי להכאיב. ואם אני פוגע, נגיד יש משפחה ובא, תדע, יש נער בן 17 שלא עשה עוד הרבה בחייו, או רופא מצליח, או מהנדס מצליח, הם יעדיפו לחסל את המהנדס, את הרופא.
אפילו לא את הבן אדם שאולי אחראי למעשה שמקודם, זה שפגע ראשון. אלא אתה הולך כדי להכאיב ופשוט מוצא את הדמות ש... שם יחב הכי הרבה אם יפגעו בה.
כן, עכשיו, להבנתי, שוחחתי הבוקר עם אחד מחברי כנסת הערבים שקצת מכיר את הנושא יותר מקרוב. הוא טוען שזה בעיקר בחברה הבדואית מקובל לפגוע באנשים הכי טובים, אבל זה קיים גם במקומות אחרים, גם בחברה הערבית. אני עצמי נתקלתי במקרה של בחור, מוחמד אבו ניג'אם, הוא רואה חשבון מיפו, בן אדם שעשה תואר שני, עבודת מאסטר בנושא של כלכלה שחורה בערים המעורבות. כלומר, הכי רחוק ממה שאתה חושב על מישהו שאמור להיות מעורב במעשה רצח, והוא נרצח בכניסה לביתו, ועוד בן משפחה שלו נפגע. ואתה יודע, אנחנו חושבים הרבה פעמים משטרת ישראל, שהיא אומרת שהיא תיקח את הנשק, והיא תעשה מבצעים וכו', ויכול להיות שהיא גם מתאמצת פה ושם, אבל זה לא מספיק, ואני חושב שגם החברה הערבית לא עושה מספיק כדי לבלום את התופעה הזאת. הבוקר, מקרה נוסף בחברה הדרוזית, שר ישמעיל, היועץ של שרת החינוך יפעת שאשא ביטון, היה בעבר היועץ של שר המשפטים גדעון סער, נורא במכוניתו בצפון. זה נשמע כאילו אנחנו מדברים על זה הרבה, כולם יודעים ומכירים בזה שזו בעיה חריפה, והתוצאות עד עכשיו, אני חושב, מאוד מאוד עגומות בעניין של צמצום התופעה.
עוד פעם, זה סיפור מאוד מאוד מורכב ומאוד קשה למצוא את הפתרון. הבעיה שלי זה שאנחנו תמיד מחפשים איזשהו פתרון של זבנג וגמרנו. זאת אומרת, תמיד יש את העניין, תכניסו את המשטרה, תכניסו את הצבא, תיקחו להם את הכלי נשק שלהם ובזה תיגמר הבעיה. או תכניסו כוחות של יחידות ביטחון כאלה ואחרות וכך הבעיה תיפטר ולא נצטרך יותר לעסוק בה. זה אף פעם לא ככה ולמדנו את זה דווקא ממקומות אחרים. למשל בארצות הברית, צה נרטיב שהגיע לפני 30 שנה, אתה היית אחרי צבא ואתה מכיר את המציאות שהייתה שם בניו יורק. ניו יורק הייתה עיר אלימה, היו הרבה מאוד הומלסים ברחובות, כל מיני אנשים הסתובבו, והיה מאוד לא נעים להסתובב שם בלילות. ואז בא מפקד משטרה ובא ראש עיר, ולכאורה פתר את כל הבעיה באלימות משטרתית בתוך תקופה מאוד קצרה. אלא ש... 30 שנה אחרי זה, שבוחנים את זה ומשווים את זה למקומות אחרים, רואים שזה בעצם לא באמת היה העניין הצבאי או העניין המשטרתי שעשה את זה, אלא משהו יותר הוליסטי, משהו שמחבר גם את החינוך, גם את הטיפול באנשים, גם את השינוי באווירה הכללית. המצב הכלכלי, ברגע שהמצב הכלכלי הרבה יותר טוב, אז דברים מתנקים, שמים מה שנקרא פנסים ברחובות, יש כסף לחשמל, יש גם כסף לעזור לאנשים שמסתובבים ברחובות חסרי מס, והתמונה הגדולה תמיד מסבירה שבסופו של דבר זה לא מה שחשבת, וזה בדרך כלל גם לא הצעד הלכאורה אלים, או הנרטיב של מפקד המשטרה, של מפקד של ראש העיר, או של ראש המחוז שנמכר לציבור. נראה לי שגם פה זה אותו סיפור, אין פה זבנג וגמרנו, אבל צריך להתחיל ובצורה יסודית ורציפה לעשות את הדבר שכולם יודעים מה צריך לעשות, פשוט צריך לעשות את זה, להתחיל לעשות את זה.
אז דבר נוסף שאני שומע גם כן בחברה הערבית, זה שמשטרת ישראל פשוט פוחדת מאותן כנופיות, או ההפך, הכנופיות פשוט לא פוחדות ממשטרת ישראל.
זה חלק מהסיפור הזה, וזה ודאי לא הסיפור. בסדר, אז תכניס שם את מג"ב, תכניס שם את סיירת מטכ"ל. אתה רואה שזה כשלעצמו פותר את הבעיה? כנראה שלא.
טוב, סיירת מטכ"ל לא נכניס לשם, אבל כוחות משטרה קצת יותר מיומנים ומוקדים במשימה הזו, כנראה זה אחד הפתרונות. נעבור לכלכלה נטו?
כן.
מחירי דירות. אז באמת הם זינקו בשנה האחרונה למעלה מ-7%, ואני גם לא רואה משהו שיעצור אותם בתקופה הקרובה. מעט מאוד התחלות בנייה, הכסף כמובן מאוד מאוד זול, המשקיעים מסתערים על הדירות, והשאלה שנבחנת זה באמת האם להטיל מיסים, צעדי חירום, מה שנקרא, להגביל את המשקיעים, ואתה אומר, כדאי, הרבה, ויפה שעה אחת קודם.
ואני אסביר גם למה. אין שום ספק, וזה צריך לשים את זה בהתחלה ותמיד להזכיר את זה, כי אם אתה לא עושה את זה, אז מיד יש מי שמוצא את הדרך לכאורה למשוך את השטיח מתחת לטיעונים שלך. אין שום ספק שבטווח הבינוני והטווח הארוך, ומה שלא נרצה, הפתרון לשוק הדיור מגיע מהגדלת ההיצע, דהיינו בנייה של יותר דירות, התחלות בנייה, סיום של בנייה. זה חד משמעי, יש חוסר איזון מאוד גדול בין כמות הילודה בישראל לפני 20 שנה וכמות האנשים שצריכים ורוצים לקנות דירות עכשיו לבין מספר הדירות שנבנות. חסרות מדי שנה כמה עשרות אלפי דירות, וזה הולך ומחריף, ושם צריך להתחיל. אלא שמאותה רמה ברור גם שכל מה שתעשה בתחום הזה של רגולציה ואפשרת קרקעות ותחילת בנייה יישא פרי רק בעוד חודשים רבים ואפילו כמה וכמה שנים. אז זה מה שצריך לעשות, צריך להתחיל מזה, אבל אם תתחיל רק מזה, לא תקבל שום תוצאה.
אז חבילת צעדים.
בטווח הקצר, המחירים רק יעלו, לא יודע מה, עוד 10, עוד 20, עוד 30% ב2-3 שנים הקרובות, נניח ותצליח לבנות מהר עד אז, ולא לעשות שום דבר כדי להגביל את העלייה הזו, זה פשע. זה פשע כלפי לפחות 2/3 מהציבור שהיום לא יכול לקנות דירה, או שאם הוא קונה דירה, הוא משכן את כל החיים שלו עליה.
כן, לתחושתי, באוצר מבינים את זה. שר השיקון, זאב אלקין, כבר דיבר על זה ועל החשיבות של קירור השוק באמצעות באמת מיסוי המשקיעים. שר האוצר, אביגדור ליברמן, מהסס. אני חושב שהוא טיפה נכווה עם חבילת הצעדים עכשיו, שבה הוא מטיל מיסוי, שזה גם מיסוי על כלי פלסטיק חד פעמים, גם מיסוי על אגוד גודש שמתוכנן
כן,
בהמשך.
כן, הוא הבטיח שלא יהיה מיסים, אתה יודע, ל-Watch My Lips, מה שנקרא.
נכון, ומיסוי משקעות ממותקים, אז יכול להיות שפה זה קצת יותר מדי לעכל בבת אחת. יש סבירות גבוהה שזה יקרה ברגע שחבילת הצעדים של חוק ההסדרים הקיים תעבור, ואז הוא יוכל לעשות את זה בלי קשר.
אז אתה אומר, זה פוליטי, הם בסך הכל מנסים לעבור את התקציב, להעביר את חוק ההסדרים.
זה נורא תלוי. אם מחירי הדירות ממשיכים לעלות בקצב הנוכחי, לא תהיה ברירה.
למה שהם יעצרו? שאתה יודע, גם זאב אלקין, שר השיקון, וגם שרת הפנים, איילת שקד.
אומרים זה יעלה.
ואומרת זה יעלה.
האמת שכשאומרים זה יעלה, בא לך לקנות איזה 3 דירות.
מיד עכשיו, קודם כל.
אז למה אתה לא קונה, איתן?
למה אני לא קונה? זה סיפור אחר, אנחנו נדבר על הרווח והפסד שלי בהזדמנות אחרת.
יופי. טוב, לנושא הבא. שלום לאבי ברלי.
שלום סמי, שלום איתן.
שבוע טוב.
תשמע, ביקרנו בשבוע שעבר בנמל חיפה החדש, ולא יכולנו להתעלם מתור של 30 אוניות שהמתינו לתורן להיכנס לנמל. גם באשדוד אותו דבר, ולפעמים אפילו יותר מ-30 אוניות. אני הייתי מצפה שדקה לפני שפותחים פה נמלים חדשים, הנמלים הקיימים, יבינו את המצב, יפנימו אותו, וידאגו להיות מאוד מאוד יעילים כדי להוריד את החשק לאוניות אחרות, להגיע לנמלים החדשים. איפה אני טועה?
אתה לא טועה. זו בהחלט הייתה הציפייה. ואתה יודע מה, גם לא מתוך איזשהו אלטוריזם, אלא מתוך ניצול הזדמנות עסקית. כלומר, אתה יודע שיש עומס בנמלים, אתה יודע שהביקוש גדול מאוד, אתה יודע שהנמלים המתחרים בך עדיין מבוששים להגיע ויקח להם עוד כמה חודשים עד שהם ייכנסו לפעילות. בוא תקה בברזל ועוד דור חם, תגייס מהר עובדים, תכניס עוד אוניות ותרוויח.
למה זה לא קורה?
הבעיה היא שהנמלים שלנו, אתה יודע, וזה מה שמדהים, אתה יודע, לכל כל השנים תמיד מצאנו אשם, ובצדק, בהתנהלות של הוועדים, של העובדים, טענו שהתרבות הארגונית באותן חברות עסקיות היא בעייתית. פעם התגלה שיש לנו בעיות בניהול. כלומר, יש לנו בהחלט כשלי ניהול, לפחות בכל מה שנוגע לנמל אשדוד, שזה הנושא שעסקנו בו הבוקר. אתה מגלה שהנהלות הנמלים לא ממהרות לגייס עוד עובדים, לא ממהרות לייעל את המערכים, לא ממהרות לתת שירות טוב יותר. ועל הדרך קורמות נזק כפול. קודם כל הן לא מרוויחות, כסף שממש מונח על הרצפה, ודבר שני, גורמות נזק מאוד משמעותי למשק. למעשה, לפי העומדנים של הממשלה, בכל יום במהלך החודשים האחרונים, המשק הפסיד בסביבות ה-20-25 מיליון שקלים כתוצאה מיוניות שמעוקבות בים. פריקה והטעינה לא נעשות בזמנים. החברות נכנסות, חברות הספנות או היבואנים והיצואנים נכנסים. וכמובן שכל העלויות האלה מגולגלות בסופו של יום, או יגולגלו בסופו של יום על הצרכן הישראלי.
כשאונייה מגיעה עם סחורה לנמל אשדוד, היא כרגע מספר, אתה יודע, זה כמו בקופת חולים, מספר 34 בתור, וזה ייקח כמה שבועות ארוכים עד שיגיע תורה. כל המתנה של יום, התעריף העולמי הוא עשרות אלפי דולרים. מי משלם את הכסף הזה?
מי שסופגת קודם כל זו חברת הספנות. חברת הספנות היא זו שצריכה להתמודד עם עוד יום בים ולשלם. אבל היא כמובן לא נושאת בזה לבד, אלא היא עשויה לקנוס למשל את המיל המכס. וסוכן העונייה, זה שהבטיח לה, להגיע לנמל בתאריך X, לעזוב אותו בתאריך Y ולא עמד בזמנים. והיא עשויה לקנוס אותו, ואותו סוכן או אותו מיל מכס, לגלגל את העלות הנוספת על הלקוחות שלו, שהם בדרך כלל היבואנים או היצואנים, ומשם זה מגיע בסופו של יום לצרכן הקצה, שזה אנחנו. חברות הספנות עוד איכשהו קצת מפלטות את עצמן על ההפסדים בתקופה האחרונה, בגלל עלייה די משמעותית מחירי ההובלה הימית, מחירי התובלה הימית, ולכן הן פחות צועקות כרגע. אבל כל היתר בשרשור כמובן שהם סובלים, כשבקצה, אתה יודע, מפעלים שמחכים לחומרי גלם, כימונים שמחכים לסחורה שלא מגיעה, וכמובן שהצרכנים בסופו של יום הם אלה שישלמו את המחיר. כרגע, כמובן, בגלל הדיון הציבורי בנושא יוקר המחיה בישראל והרפורמות שתומנת בכוון החקיקה של התקציב של חוק ההסדרים, אז כרגע נזהרים כולם מלהעלות מחירים, זה לא זמן טוב להעלות מחירים, אז הלחץ כרגע הוא יותר על היבואנים, אבל כשירגע הקטע הפרלמנטרי והחקיקתי, אנחנו צפויים לאיזשהו גל של עליות מחירים, שעוד פעם התולדה שלו היא ממש רירותית, אין שום סיבה ששני נמלים בסך הכל בישראל ועוד כאלה שהם ממשלתיים, לא יוכלו לתת מענה להגעה של אוניות. יש משברים, וברור שיש גאות בעקבות הקורונה, וברור לי שיש נסיבות אקסוגניות שגורמות לבעיות או בוא נגיד לאתגרים טיפוליים כאלה או אחרים, וכל דבר הוא פתיר, ואנחנו מדברים כבר על חצי שנה של קטסטרופה בכניסה לנמלים, ואנחנו מגלים הנהלות שפשוט לא מתפקדות. ממשלה שעדיין לא נכנסה לעניינים בכל מה שקשור לנמלי הים, והתוצאה היא פשוט מביכה.
בסיור שלנו התמקדנו בחיפה, בנמל חיפה התמקדנו בעיקר בנמל החדש, נמל המפרץ, הכל שם חדש, דנדש ומרשים. האם מרגע שהם יתחילו לעבוד ולקבל את האוניות ולרציפים, וזה קורה גם בחיפה וגם באשדוד בבת אחת, זאת אומרת שני הנמלים המסחריים החדשים, אחד בניהול סיני, אחד בניהול הולנדי, צריכים לפתוח את רציפיהן עוד בשנה זו, האם הבעיה תיפטר אז?
קודם כל, אנחנו לא יודעים עדיין מתי הם ייכנסו, הם היו אמורים להיכנס כבר לפני כמה חודשים, זה התעכב בגלל הקורונה, ובתקופה הקרובה הם ייכנסו רק להרצות, אנחנו עדיין לא יודעים מתי תהיה הפעלה מסחרית מלאה. דבר שני, אנחנו עדיין לא יודעים מה מדיניות המחירים שתונן שם. בסופו של יום זה לא רק הרכש הנוטט והשירותים היעילים, אלא זה מה ההנחות שאתה תיתן ליבואנים וליצואנים. החבר'ה אצלנו בשוק העסקי, המגזר העסקי בישראל, נוחקים לראות מה יהיו המחירים שיגבו אותם נמלים חדשים, וצריך לראות עד כמה עמוקות יהיו שם, תהיינה שם ההנחות, כדי לדעת אם באמת יהיה תזוזה של קווי מחולות או של יבוא סדיר אליהם. ברמה תיאורטית, לגבי השאלה שלך, כן, צפויה איזושהי ירידה בלחץ, צפויה להיות חלוקה נכונה יותר של הנטל במרכאות, כן אמורים להרגיש איזושהי רווחה מסוימת, זאת בהחלט יהיה בשורה.
אבי, עד כמה שאני מבין, רוצים להיכנס עם הנמלים החדשים עם מחירי מקסימום. מצד אחד בסדר, אתה אומר על הכיפק, לא יחרגו מזה. מצד שני, אם יש תחרות ויש ארבעה נמלים, לא כדאי לשחרר לגמרי ולראות איזה תעריפים שיגבו. אולי אנחנו נקבל תעריפים נמוכים יותר מהמחירים שיוסגו במסגרת אותו פיקוח של מחירי מקסימום.
אמורה להיות תחרות. והתחרות תמצא את ביטויה גם בהנחות וגם בשירות וגם בסלוטים. אתם יודעים, לפעמים יש יבואנים או יצואנים אפילו, שמעדיפים אפילו לשלם איזושהי פרמיה מסוימת ולוק שהם ידעו בביטחון מלא שהסחורה מגיעה בתאריך מסוים או עוזבת בתאריך אחר. זאת אומרת, הם מוכנים אפילו לתת עוד קצת, אבל לדעת שיש שירות טוב, שבוא נגיד נמל שולח, עומד בהקצאות המסעיות שהוא מתחייב להן, והם יודעים שיש התחייבות לתאריכים ולזמנים, לנושא אי-הוודאות. בפעילות הנמלית יש משמעויות כספיות קרדינליות, וזה דברים שנבדקו כבר בעבר לחוסר הביטחון הזה, גורם לך כמובן להחזיק יותר מלאים, גורם לך שלא להתחייב ולשלם כנסות ללקוחות בחול. כל נושא הוודאות יש לו משמעויות כספיות מאוד משמעותיות, וגם בזה כבר תהיה בשורה. בואו נעזור שניית ההנחות, בעצם העובדה שאתה יודע שאתה יכול לסמוך על מישהו, זה כבר יהיה טוב. דבר שני, שמע, חלק מאותם מפעילים מחזיקים איזשהם קווי ספנות שאיתם הם עובדים בעולם. אני מאמין שבכל מקרה תהיה הוזלה משמעותית ביבוא ובייצוא בקווים שהם מפעילים. כמו אנחנו מדברים על המפעיל בנמל הדרום ליד אשדוד, אז החברה שהיא מפעילה היא אמנם טיל הולנדית, אבל החברה האם זו MSC, שהיא אחת מהענקיות בספנות העולמית, ויש לה קווים סדירים של מחולות וכולי, היא יכולה להביא לפה קווים, להנחית אותם כאן באשדוד, ובהחלט לייצר אפיקים מאוד אטרקטיביים ליבוא ולייצוא הישראלי. כנ"ל לגבי הסינים בצפון, שגם להם יש קווים סדירים, וגם הם יוכלו קודם כל להפעיל את הקווים שלהם, או לתת, נגיד, לארח אצלם את הקווים של החברות האם, וגם בזה לספק שירותים הרבה יותר טובים. אני דווקא אופטימי לגבי הסיפור הזה.
אופטימי, אופטימי. איזה מין דינמיקה עשויה להתפתח במציאות שיש שני נמלים חדשים, ממוחשבים, עם מעט עובדים אבל מאוד יעילים, בניהול בינלאומי מצד אחד, שוק, ומצד שני, את שני הנמלים הוותיקים עם התרבות שאנחנו רואים כרגע, עם עובדים שרגילים לצאת להפסקה של כמה ימים בגלל שיש ברית מילה לאחד המנהלים.
קודם כל, אני חושב שזה יהיה טסט קייס מצוין לבחינת השלכות התחרות על שוק שהיה דואופולי או מונופולי משך זמן רב. אין ספק שהתחרות נמצא את ביטויה גם בהתנהלות של הנמלים הממשלתיים הוותיקים. הם יצטרכו כמובן לעבור איזשהו שידוד מערכות, לעבור שינוי מאוד עמוק בכל ההתנהלות שלהם. הם כבר החלו בהליכי התייעלות ובהפרשה של דור א', של מאות מעובדי דור א'. אנחנו יודעים שחלק מסחר הפרמיות של העובדים מוגן, אבל עדיין זה לא יהיה נעים ליהנות מכסף תוך הבדלה. זה לא ספק ידרוש שם שינוי מאוד משמעותי. צריך לזכור גם שהנמלים החדשים הם מוגבלים בהיקפם, בגודלם, עדיין קטנים יותר ביחס לנמלים הממשלתיים.
כן, עם פוטנציאל להרחבה במקרה שבאמת תהיה תנועה גדולה יותר.
כן, בעוד כמה שנים, ומי יודע במה זה יהיה כרוך ובכמה שביטות זה יהיה כרוך, כן. אבל עדיין יש איזשהו ערך מאוד, זאת אומרת, עדיין יש יתרון מאוד גדול לנמלים הממשלתיים. כן, הם יצטרכו להתחרות, הם יצטרכו כן. להציע תנאים טובים יותר, שירות טוב יותר, הנחות עמוקות יותר. וזו התחרות שאנחנו מצפים לה.
כן, אנחנו מלאי ציפייה באמת לתחרות, ראינו את המתקנים החדשים, זה באמת עושה רושם טוב, רק שהתחרות תיראה חדשה ואפקטיבית.
ובינתיים, עד שתיכנס אותה תחרות, ויש לנו חגים בפתח, אנחנו חייבים לדאוג, ופה אני פונה באמת לממשלה, יש לנו שני שרים, במשרד האוצר יש לנו שני קברניטים שיש להם ניסיון מאוד ארוך ורב שנים, וניסיון עם הפעילות הנמלית, עם הפיקוח על הפעילות הנמלית, גם לידומן שהיה שר אוצר שהיה שר תחבורה בעבר, וגם המנכ״ל של אורם בלינקוב שהיה יושב ראש חברת נמלי ישראל. שניהם מבינים לא מעט בנמלים. יש לנו שרת תחבורה חדשה ונמרצת, ובאמת אנחנו מצפים מהם להיכנס שם לעובי הקורה, לרענן או לזעזע את מי שצריך. יש פה חברות ממשלתיות בסופו של יום שאמורות לתת שירות, ויש פה המון המון אנשים בישראל שפרנסתם נפגעת ושמעסיקים לא מעט עובדים. יש פה נזקים שהם כבר בממדים...
וזה הזמן הכי גרוע למשק לעוד נזקים, ואחרי שהוא עדיין לא התאושש מהקורונה ומשיעור האבטלה. יפה, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי העניין הזה. אבי ברלי, תודה רבה.
תודה לכם.
שלום לידי ריבלין.
שלום שלום.
ניהלת בעבר במשך יותר מ-10 שנים את היחידה של החוב הממשלתי, למעשה היחידה שמטפלת בין השאר גם בדבר שנקרא אגרות חוב מיועדות. יש שינוי שמתוכנן להיות מבוצע בתחום הזה בחוק ההסדרים ממש בשבועות הקרובים, אז בוא נתחיל ככה מכיתה א', מה זה אגרות חוב מיועדות ולמה הן משמשות?
אגרות חוב המיועדות הם פשוט שם גדול לדבר פשוט, לפיקדון, פיקדון הקרנות פנסיה רשאיות להפקיד כספים באוצר, הכסף יושב כמה שנים ומקבל ריבית, ריבית שמוסכמת, ריבית מסובסדת כיום.
סדר גודל של הריבית בין 4-5%?
בין 4-5%,
כן. שזה ריבית נהדרת במושגים של היום, כשהריבית במשק היא מאוד נמוכה, ריבית בנק ישראל, 0.1%.
זה נכון, היום יש פער גדול, כשהריבית הזאת נקבעה, היא הייתה הרבה יותר קרובה למה שהיו אז, התשואות בשוק, ואם הריביות יעלו שוב, ומתי שהם יעלו, גם מרכיב הסבסוד יקטן שוב, אבל צריך לומר שני דברים, אחד א', שהייתה תמיד לממשלה מטרה, לפחות מוצהרת, לעודד את קרנות הפנסיה ולעודד את חיסכון בקרנות הפנסיה המקיפות, מה שנקרא, שכוללות גם את מרכיב הביטוח, ובית שהשיעורים האלה, טוב, אולי אני כבר...
לא, אבל אני אשאל רגע, עדי, הריבית של אותה ריבית של 5% שהממשלה מבטיחה למי שחוסך במוצרים הפנסיונים האלה, היא מין, נקרא לזה, זכות קניינית של החוסך, או שלממשלה יש את הזכות לבטל מתי שהיא רוצה?
היא זכות קניונית ברמה של איגרת חוב או לכל הנפקה. כמובן שתיאורטית הממשלה יכולה להחליט שעל כסף חדש, שעל כסף חדש, היא לא תיתן את הזכויות האלה. אפשר לטעון שיש פה איזשהו חוזה, כאשר הממשלה הקימה את הקרנות האלה, עשתה איזשהו חוזה בינה לבין המשקיעים שהיא תיתן סבסוד ברמה מסוימת. הסבסוד הזה כבר הוקטן, כוסח בצורה רצינית מאוד על ידי בנימין נתניהו ב-2003, כשעמד בראש האוצר, והיום יש רצון לעשות עוד מדרגה של כיסוח.
אבל באופן מעשי, מדינת ישראל יכולה גם ללכת כל הדרך אם תרצה, ולהודיע שלא צריך יותר, אנחנו החלטנו לפנות בדרך אחרת, ולהשלים את המהלך שבו כל אחד אחראי באופן בלעדי על החיסכון שלו לפנסיה, וכל אחד לעצמו ולצועתו, ולהפסיק לתת את זה. הרי יש הרבה מדינות שלא מעניקות שום דבר דומה, וכשכל אחד יסתדר בשוק ההון. אבל בשביל להתקדם עם העניין הזה, נכון להיום כ-30% מקרנות הפנסיה ותוכניות הביטוח המנהלים הקלאסיות מקבלות הבטחה של כמעט 5%. זה בסיס חשוב ויציב של התוכנית לפנסיה, אבל זה עולה למדינה, למשלם המיסים, למעלה מ-7 מיליארד שקלים בשנה. והאוצר רוצה לשנות את זה. מה הוא מציע במקום?
צריך להבדיל פה בין ההיבטים, באמת מה שנקרא התקציבים או הפוליטיים, שזה באמת סיפור הסובסידיה, ואפשר לצורך העניין לשים בקונטקסט א' של מה שהיה ב-2003, שכבר הקרנות האלה קיבלו מכה, בעוד שהמקבילות שלהם, אפשר לקרוא לזה הפנסיה התקציבית והפנסיות הוותיקות שמסובסדות אז אמרו 120 מיליארד שקל, היום זה אולי כפול, כן? וגם בקונטקסט של מה שראינו רק לפני שבועיים, איך הממשלה מתייחסת לנושא הפנסיות התקציביות, בפרט הפנסיות הצבאיות, והולכת להלבין אותם רטרואקטיביות וכו' וכו'. אז השאלה אם מורידים את הגרזן עוד פעם רק על הפנסיות של הציבור הרחב, או שמחלקים את הנטל באיזושהי צורה שווה על כל הפנסיות. אבל זה כאמור באמת שאלה פוליטית, כן. תקציבית, וצריך להתמודד איתה במישור הפוליטי.
זה לא מה שהם מציעים כרגע. כרגע הם רוצים לשמור על זה, אבל במנגנון אחר.
בדיוק. עכשיו יש שאלה של נושא המנגנון וההיבטים המקצועיים שלו. וכאן יש לי התנגדות לתוכנית עצמה כתוכנית, כי לדעתי היא לא, מה שאני מבין, היא לא תשיג אף אחת מהמטרות שהאוצר טוען שהוא רוצה להשיג פה.
לכאורה בחוק ההסדרים הם באים והם כותבים מה אכפת לכם, אנחנו נשנה את השיטה, במקום לתת לכם את הפיקדון הזה ל-15 שנה, תלכו ותשקיעו בבורסה, יצא מה שיצא, בכל מקרה על ה-30% האלה, אותו סכום בדיוק, אני אבטיח לכם את ה-5%. אם השגתם יותר בבורסה, סלמתק. אם השגתם פחות בבורסה, נניח בשנה מסוימת, רק 2.5%, אני אשלים לכם את ה-2.5% האלה. אז לכאורה, החוסך המצוי מקבל פה עסקה יותר טובה, ריבית טיפ-טיפה יותר טובה, וגם אופציה, זאת אומרת, ילך טוב בבורסה, יופי, לא ילך, נקבל מהמדינה. מה מבחינת החוסך המצוי פה לא בסדר?
תיאורטית, אם מישהו מאמין להבטחה הזאת, אז הוא עלול לשלם הרבה הרבה יותר ממה שנאמר, כי בעצם האוצר ברגע שהוא אומר אני אחסה לכם את התשואה עד הגובה הזה, הוא לא לוקח על עצמו רק את ה-5%, הוא בעצם לוקח על עצמו גם את ההפסדים שעלולים להיות, ועלולים להיות הפסדים. הלו, מה בעצם הוא אומר להם? לא רק אם תעשו אפס, גם אם תעשו מינוס 50%, כי השקעתם באיזה איגרת חוב שפשטה רגל, או אצל איזה טייקון. בעצם, קוראים לזה בספרות סיכון מוסרי. הוא אומר להם, אם תרוויחו, הרווחים הם שלכם, עד רמה של 5%, שזה גם זה בעייתי, כי מישהו באמת מצטיין וישיג יותר, אז יכנסו אותו, יענישו אותו על זה שהוא מצטיין. אבל זאת הבעיה הקטנה. הבעיה הגדולה, שאם הם יהיו הפסדים עצומים, לכאורה האוצר יצטרך לחסות אותם. כן, מעין אופציית פוט, אם אתם רוצים.
ואז מי יבטיח לנו שבאמת הוא יוכל לעשות את זה, הוא ירצה לעשות את זה, תהיה הנכונות הפוליטית, אולי איזה תספורת, מה יש?
זאת שאלת ה-150 מיליארד שקל שאלת עכשיו, והתשובה היא בגוף השאלה, זה לא יקרה, האוצר עלול להפסיד פה 3 פעמים, הוא יפסיד. כי הוא יצטרך, זאת אומרת, הוא גם יצטרך תיאורטית לשלם את הסבסוד של ה-5%, הוא גם יצטרך לצאת בהפסדים מכל מיני דברים יותר קשרים, פחות קשרים. כן, צריך לזכור שקרנות הפנסיה הוותיקות נסגרו לא סתם, נסגרו בגלל סריה אדירה של אי סדרים ועסקאות בעלי עניין ומקורבים. זה לא נולד אתמול, כן? אז צריך גם לצפות קדימה ולהבין, בייחוד שמדובר על סכומים של עשרות ומאות מיליארדים.
כן, אבל הרבה פעמים, עדי, בהתחייבויות ממשלתיות, יש ניסיון או רצון לקנות את הנזק העתידי, את העלות העתידית, ולתת פיצוי עכשיו, איפשהו לתת את זה לאנשים, לחוסכים, זה קורה בפנסיות תקציביות, זה קורה בפיטורי עובדים בחברות ממשלתיות, והשאלה אם לממשלה כדאי עכשיו לשלם מחיר מאוד מאוד גבוה, כדי להיפטר סוף סוף מהאגרות חוב המיועדות האלה.
לא, זה בכלל לא מצב סמי, אתה מדבר על משהו שלא קשור למציאות, זה לא התחייבות עכשיו, זה לא תשלום עכשיו עבור משהו שאתה מקבל עכשיו, זה התחייבות עתידית, פתוחה, לכל הפסד שיהיה. כן,
כלומר היא לא נפטרת מההתחייבות הזו,
להפך, היא מגדירה לא, ונזק שלישי שהם לא חושבים עליו שעלו לבדי, אני יודע, כמנהל החוב, כי אני הייתי בתקופות כאלה, שאלו, אם הם בונים על זה שההשקעות האלה יעברו מאגח, מה שהם קוראים אגח מיועדות, מאותו פיקדון לאגח שכירות, וזה לא יקרה, אז בעיתות משבר, לא כשהכל טוב והכסף זורם ברחובות כמו עכשיו, כן, היית מדבר על זה כמה פעמים שבוע, אבל הבנקים המרכזיים וכו' וכו'. אבל אם יהיה חסר כסף, כמו שהיה חסר לנו כסף במשברים של תחילות שנות ה-2000, האגח האלה היו חסרות לאוצר, כן. ואז מה יקרה? גם הצורות של האגח הסחירות יעלו. זאת אומרת, ישלם שלוש פעמים. גם את הסובסוד, גם את ההפסדים, וגם את עליית הצורות של האגח הסחירות. כדאי שכל זה מיותר לחלוטין. אפשר להעביר את החוב, אני נותן הצעה שמעבירה את החוב, מהאגח המיועדות לאגח סחירות, בצורה פשוטה, קלה, זולה. כל מה שצריך לעשות זה להגיד לקרנות, אם קניתם אגח סחירות, אנחנו נפצה אתכם על הפרשי התשואה. פיצוי חד פעמי, כן. פיצוי מדורג, וזה הכל. ואז הם גם משיגים את הרעיון של להעביר את הקרנות לאגח סחירות, גם שומרים על הסובסידיה, וגם מאפשרים להם להשקיע בשוק ההון. מה שאי אפשר לעשות זה להוות את השיקולים, ליצור מצב של סיכון מוסרי, ליצור מצב, אין חצי הריון, או שאתה בשוק ההון או שאתה לא בשוק ההון. אם אתה בשוק ההון, אז אתה לא יכול גם מצד אחד להגיד, הרווחים שלי וההפסדים של המדינה.
נכון.
זה דבר שאתה לא יכול לעשות. אני מתפלא שהאוצר אפילו מציע דבר כזה.
הם פשוט רוצים להיפטר מההתחייבות האקטוארית המופיעה להם בספרים מדי שנת תקציב. זאת אומרת, יש שם 7 מיליארד שקלים שאפשר מבחינה חשבונאית להסיר ולהוציא החוצה מתוך התקציב, וזה קורץ להם. יש בזה הרבה משחקים וחשבונאות.
אם רוצים להוריד את הסובסידיה, צריך לבוא ולהגיד, שוב, זה נושא פוליטי, זה נושא תקציבי, אנחנו אין לנו כסף, אנחנו רוצים להוריד את הסובסידיה, ולטפל בזה, אבל בשביל זה לא צריך לעשות הצעה מחזה, תראו גם שזה חישובים רטרואקטיביים, מסובכים, זה דורש מנגנונים, מנגנונים זה כסף, וזה אם הם יעשו את זה ברמת הקרן, אם הם ינסו לעשות את זה ברמת מיליוני חוסכים, זה בכלל עלול להיות סיוט תפעולי שלא יצאו ממנו. אבל גם ברמת הקרן זה סיפור רטרואקטיבי, זה סיפור מסובך, זה מנגנונים, זה צריך לפקח על המנגנונים האלה. זה דבר שאתה, איך אומרים, חכם לא נכנס למקום שאחר כך שוברים את הראש איך לצאת ממנו. איך אומרים, יש מספיק צרות בשוק ההון, גם בלי להוסיף עוד את האלמנט הזה.
סיומת נהדרת, עדי ריבלין. תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה רבה, היה נעים מאוד לשוחח איתכם. להתראות.
עד כאן האינטרסנטים ליום, איתן אבריאל, תודה רבה.
סמי פרץ, תודה רבה לך.
ותודה רבה לכל הצוות שעורך אותנו היום, מאיה בניסן, יונתן מניאביץ' ודן ברומר. אנחנו נהיה פה גם מחר, תודה ולהתראות.
להתראות.